שוב, כתבי רבש כרך ג', עמוד 1695, מאמר ברך דודי. כתבי רבש כרך ג', עמוד 1695, מאמר ברך דודי. ברך דודי עד שתחפץ אהבת כלולותינו. עניין הבריחה, שהבורא יתברך מתראה אלינו בבחינת הבריחה, הוא בכדי לגלות את האהבה. ולמה צריכים קודם הבריחה? מטעם שמצד הבריאה כבר הכל נגמר. זאת אומרת, האהבה כבר הוכנה בשביל הכלל בכל שלמותה. אלא היא צריכה להתגלות אצל הנבראים. והיא אינה יכולה להתגלות בלי התלבשות באור הרחמים. שאור הרחמים מכשיר את הנבראים שיוכלו לקבל את אור האהבה. והעניין הוא מטעם שאור האהבה אינו יכול להתלבש כי אם בנצחיות. לכן, כשהאדם אינו מרגיש את עצמו לבחינת נצחיות, אינו יכול לקבל אותו אור האהבה. מה שאין כן, כשמקבל מקודם את אור הרחמים, שאז הוא בטוח שלא ישוב לחסלה עוד, ממילא ההווה והעתיד שניהם שווים אצלו. נמצא שאצלו כל העין שנה בצורה אחת, היינו בצורת רשות היחיד, ועין שנה ושיטה אלפי שני, שהוא כללות הבריאה, הכל אחד, שזה בחינת מדרגה שלמה. כמו שכתוב, שבזמן שהאדם מבטל את רצון עצמו, ואין לו שום רצון בשבילו, אלא בשביל הכלל, נמצא שהוא כמו טבעת בתוך השרשרת. והטבעת נקרא על שם השרשרת, ואין לה טבעת שום שם בפני עצמה. נמצא שהוא נקרא על שם הבריאה הכללי, שהיא בחינת נצחיות. לכן כשמקבל את אור הרחמים, אזי הוא נעשה מוכשר לקבל את האהבה. וזהו שכתוב אהבת כלולותינו, שהיא בחינת כללית ולא חלקית. כעניין שנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, הנני מעביר כל טובי. היינו בחינה כללית. ובכדי שיקבל את אור הרחמים, צריך את ארותא דלתתא. היינו שיבקשו רחמים, אזי כשהאור מתגלה על ידי התפילה, נקרא אור הרחמים. ואיך אפשר לבקש רחמים שיהיה בחינת קלטה לישועתך נפשי? היינו שהוא כל כך נצרך לישועה עד כלות נפש. לכן הבורא יתברך מתגלה אלינו בבחינת הבריחה. ועל ידי זה שהבורא יתברך כביכול בורח, היינו בבחינת השגחה הפוכה, אזי יש מקום לגלות התפילה האמיתית ולהמשיך אור הרחמים לנצחיות. וזהו ברך דודי, בכדי שיהיה עד שתחפץ, שהגם שמצד הבורא יתברך האהבה דשלמות, אבל אצל התחתונים אינם מורגשת האהבה הזאת, שהם אינם חפצים באהבה הזאת, אלא על ידי שמקבלים את אור הרחמים. אזי המעשים מוכשרים גם שירצו את אור האהבה. וזה סוד עד שתחפץ. היינו שיהיה רצון. כי עניין רחמנות יכול להיות באיש אחד. מה שאין כן, אהבה דווקא נוהגת בשניים, ביחד. לכן קודם ממשיכים את אור הרחמים, שזה דווקא על ידי הבריחה, נעשים מוכשרים לקבלת אור הרחמים. ועל ידי אור הרחמים נעשים מוכשרים לקבלת אור האהבה. וזה סוד אהבה רבה אהבתנו. לכן, כשיתגלה זה אצל התחתונים, אזי חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו, שהוא מה שהוכן לנו היכולת לקבל אור הרחמים, שעל ידי זה נעשים מוכשרים לקבלת אהבה. ועניין תפילה היא נצחיות, שהשכינה הקדושה נקראת בחינת תפילה. לכן, בזמן שהאדם מתפלל על עצמו, אין זו נצחיות. כי בעת שמתפלל, ויש לו איזה מגע עם הבורא יתברך, כבר אין לו מה להתפלל. ומה שממשיך הלאה, זאת נקראת בחינת עבדות, ולא תפילה. כי עניין תפילה הוא רק במקום שיש לעורר רחמים, שהוא בחינת חולה מסוכן. מה שאין כן, אם יש לו איזה מגע עם הבורא יתברך, כבר אינו מסוכן, הוא כבר לא יכול להתפלל. נמצא שהתפילה אצלו אינה נצחיות. לכן הכין הבורא יתברך עולם מלא, וכמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. היינו, שהוא יתפלל עבור כל העולם. לכן, כשבא להתפלל ויש לו מגע עם הבורא יתברך, אזי הגם שהוא בעצמו אינו חולה עכשיו, אלא אבל על בני דורו הוא יכול להתפלל. היינו, להמשיך רחמים שלא יישאר אף אחד בהדור שלא יחסר לו כל טוב. וזה כלל גדול שהאדם בעצמו נקרא נברא. זאת אומרת, רק הוא לבדו. וחוץ ממנו, הוא כבר בחינת שכינה קדושה. נמצא, בזמן שהוא מתפלל עבור בני דורו, זה נקרא שהוא מתפלל עבור השכינה הקדושה, שהיא בגלותה, ושהיא צריכה כל הישועות. וזה עניין נצחיות. ודווקא באופן כזה יכול להתגלות אור הרחמים. ועוד טעם שצריכים להתפלל רק עבור הכלל, ומטעם שצריך לגלות את אור הרחמים, שהוא בחינת אור דהשפעה. וזה כלל שאין יכולים לקבל שום דבר בלתי השתוות, אלא תמיד צריך להיות בחינת השוואה. לכן כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך, היינו שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה, הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה, הנקרא רחום. ועל ידי זה שמקבלים אור הרחמים, יש יכולת אחר כך להתגלות מידה של וחנון. וזה סוד, ומוצר מתנת חינם חננו, שעניין חן הוא סוד האהבה, שחן הוא בלי שום טעם וסברה, וכן האהבה. ועניין חינם, היינו בחינת השפעה, שהיא בחינת רחום, זאת אומרת שעל ידי שהוא כבר קיבל אור הרחמים, הוא מוכשר לקבל את אור האהבה, שהוא סוד עד שתחפץ כנ"ל. ואז מתגלה הרצון גם אצל התחתונים.
שאלות? כן, שיר.
בוא נשאר, אני רוצה להתחיל בנושא הזה, מה זה אור הרחמים בכלל?
אור הרחמים זה אור החסדים. כן.
בדרך כלל רחמים אתה צריך לפני שאתה נמצא בקטע של ההשפעה. פה מדובר, אם עד שאתה לא מסיק קטע ההשפעה, אין לך רחמים בכלל. זה מה שהוא כותב לי פה. זה מה שאני מבין. אולי תפתח את עיניי, אז אני אבין את זה אחרת.
אור העיניים זה אור חוכמה. כדי לראות אותו, אנחנו צריכים אור חסדים. כי כל התחושים הם בנויים על אור חוזר. תאר לעצמך, אם לא הייתי מרגיש, איך הספר לוחץ עליי, שאני עכשיו מרים אותו. הייתי מרגיש? לא. אם קרני האור, פוטונים לא היו מגיעים לרשתית, נגיד, כן? לא הייתי גם כן, ולא היו שם מבררים כל מיני תגובות אלקטרוכימיות. גם כן לא הייתי. זאת אומרת, הכל מגיע ממכה, לחץ, תחייה, השתתפות וכן הלאה. אז האור חוכמה אפשר אפשר לקבל רק באור דחסדים. זאת אומרת, שאני לא צריך להיות דומה לאור החוכמה, אלא אני צריך להיות דומה למקור של אור החוכמה. אז אני אקבל את האור החוכמה. אז האור החוכמה הוא יהיה המקשר בינינו. והאור החסדים, האור החסדים גם כן יהיה מקשר בינינו. אבל אור החסדים יהיה מקשר ביני למקור האור החוכמה. ואור החוכמה יהיה מקשר בין בין השכל שלי למקור האור החוכמה. אנחנו צריכים לקבל מילואים במוח וליבה. אז באור החסדים אני ממלא את הליבה, באור החוכמה אני ממלא את המוחה. כן.
אז אני עכשיו מבין פחות או יותר, אבל הקטע של רחמים, יש דבר כזה בדרך הרוחנית עלינו או לא?
רחמים?
יש.
כל הזמן?
איך? הוא אומר חוק קבעתי לא שיניתי.
איך, איך?
יש פסקה שאומרת, חוק קבעתי לא שיניתי, מצידי תתפוצצו, תעשו את העבודה, תשיגו אותי, בסדר, לא תשיגו אותי, תאכלו אותה. זה ככה יוצא. חוק קבעתי לא שיניתי. פעם אמרת לנו, תדברו עם
קיר. תלוי על מה? אני לא יודע. אם אני נופל מקומה עשירית, אז אין רחמים. כן? זהו. אבל יש לי שכל, על ידי שכל אני יכול לבנות איזה מכשיר נגיד, כן? שאני יכול לקפוץ עם איזה מטריה נגיד, כן? או עם, כן, מצנח, לא חשוב מה, כן? ואז אני מגיע לקרקע בשלמות. אז זה שאני יודע לפתח מכשירים כדי להשלים את החוק, זה נקרא רחמים. זה רחמנות מהבורא שנתן לי שכל לבנות כאלו מכשירים. וככה זה בכל מצב. אם הוא נתן לנו אפשרות לעשות מכשיר כללי כלפי כל הבעיות, כלפי כל מה שהוא רוצה, כן? שזה נקרא אור חוזר. אתה תבנה אור חוזר, תמיד תצליח. מצידו, זה לא נקרא שאתה מאפר את החוק, אתה יודע להשתמש נכון בחוק, וככה זה בכל דבר. הבורא ברא מדבריות. באדם, מוסיף לזה מים, מתחיל לגדל שם ירקות. נו. אז זה שהוא נתן לאדם שכל איך להשתמש נכון במדבר, זה נקרא רחמים. כן?
זאת אומרת, אני צריך להיות חכם, כי למה חשב אתה אומר, יהיה מדבר, אני אשים מים, זאת אומרת, זה לא באופן אוטומטי, אני צריך לעבוד על זה, להשיג את זה.
ודאי, ודאי. אבל, אבל, אבל זה שאתה יודע מה לעשות, איך לעבוד, זה נקרא רחמים מצד הבורא. כן? למה? כי כשאתה, אם היית מקבל גם ירקות מהמדבר, גם הכל, אז היית נשאר באימה, שלא יודע כלום, חוץ מאיך לקחת כמו קוף. אתה יודע, תתאר לעצמך איך שהוא לוקח, מנקן את הבננה נגיד מקלף, עוד משהו ואוכל. כן? אז היית כל הזמן ככה מתקיים. על ידי זה שיש לך קושי, ויש רחמנות מהבורא לתת לך שכל, להשתמש נכון ולהשלים מה שהבורא לא עשה בכוונה, אז מתוך השלמה אתה מגיע לדמות לו, להיות אדם. נו, זה נקרא רחמנות, על ידי זה אתה גודל. נו, לא רק גודל שאתה יודע איך להשתמש בעולם הזה, הרחמנות שלו באמת שאתה לומד עכשיו ממנו איך להיות הבורא, איך להיות כמוהו. ההגיעה, כן, בלי הגיעה אתה לא תגיע לזה, אתה לא תוכל לרכוש את הדברים, הם מגיעים רק במאמץ. בלי מאמץ זה בהמה, גם כן מאמצים, אבל מאמצים האינסטינקטיביים. עם המאמץ ברגש ושכל, זה אדם מתקדם ומגיע לדרגת הבורא. חבל הזמן לדבר על כאלה דברים, נו?
זה הבנתי. עכשיו, כשעושים את העבודה, הרבה אנשים שואלים את עצמם, גם בחול, אני יודע, שואלים אותי, תגיד, שמושכים את האור המרזי המותב.
למה אותי לא שואלים?
שואלים, אתה לא עונה, זה משהו אחר.
אבל אני מתאר לעצמי מה אתה עונה להם.
שאתה מושך את האור המרזי המותב.
כן.
שאתה מעלה מן. האם יש שם רחמים בקטע הזה גם או לא? או רק חוכמה?
אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שאור חוכמה תמיד בא בלבוש של חסדים. הוא לא מגיע לבד. למה? שאתה צריך על ידי החסדים שלך לקבל אותו בלבושים שלו. לתים את החסדים. אתה לא יכול לתים את עצמך לאור החוכמה. אף פעם. אתה מתאים את עצמך לחסדים שהוא מלובש בהם. זאת אומרת, אם אני מקבל גל רדיו, אני צריך להתאים את עצמי ללבוש של הגל הזה, לתדר הגבוה, כן? נגיד 100 הרץ, כן? מה שאני אחר כך מפנח מתוך זה, אני מפנח גל, גם גל קול שיש בפנים. זה האור החוכמה. טוב, זה הכל סתם כך. כן.
מי זה בני דורו שהוא צריך להתפלל עליהם?
כל העולם? כמו שבא בעל שם טוב ואומר, שאלתי את המשיח, מתי יבוא מר, אדון, כן? ומשיח אומר, מתי שיתגלו מעיונותי חוצה. זהו, מתי שחוכמת הקבלה תתגלה בכל העולם. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. נו.
No. כשאנחנו יושבים פה עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם?
גם כן, ודאי. אם אתה חושב איך לעשות נחת רוח לבורא, אז קודם אתה חושב ככה, מה הבורא רוצה? הבורא רוצה למלות את הכלים שלו שהוא ברא, וברא הוא רצון מקבל, הוא רוצה למלות אותם באור החוכמה, בצורה סכמטית. להעלות אותם באור החוכמה. מי הם כלים האלו? הרצון לקבל. הם כלים שנקראים אומות העולם. מי הם כלים של ישראל? אם כך, הישראל בכלל לא כלים. זה אמצעים כדי למלות את אומות העולם. אז אני צריך לחשוב, כמו שחושב הבורא, איך למלות את אומות העולם. זה העבודה שלי. זהו. למה? כי בזה דווקא אני עושה לו נחת רוח. האם אומות העולם יכולים לעשות לו נחת רוח? בעיקר ישראל עושה נחת רוח. אלו שעושים קשר בין הבורא לכל הכלים דקבלה. אבל מטרת הבריאה היא שם, דווקא בכל האנושות, בכל העמים, בכל העולם. אז ודאי שאני צריך לחשוב על התיקון הכללי. תראה מה שכותב בערבות בעל הסולם. כמה חצי ממאמר הוא כותב, שרבי לזר בן רבי שימון כותב וכותב את זה. אבל גמר התיקון תבוא שכולם, כל הזמן. מקובלים לא עוזבים את זה באף מקום. כי זה ברור, זה לא עניין של הלאומיות או משהו. אצלם זה פשוט דבר מגולה. שהבורא מתכוון לשם. אליך הוא מתכוון רק שתתקן את הקשר, ואני רוצה להתגלות בהם. כן?
ואם לא חושב בעצם על כל המערכת האנושית הזאת, אז זה נקרא שהוא מוציא את עצמו מבחינת הכלל?
נו, תראה, זה בכל זאת ודאי שלא בינתיים, אבל אחר כך כן. אחר כך כן. אתה חייב, בוא נגיד כך, שתתחיל כבר לפסוע בקו שפחות או יותר אתה רואה בו את הדרך בצורה עקבית, וכבר אתה יודע, ירידות ועליות, שימוש בימין שמאל, שימוש בקבוצה, אתה תהיה חייב לחשוב כל הזמן על התיקון הכללי. כן. כי ישראל הוראה את הקודשי בריחו, זה חייב להיות מגולה בכל השכינה. כן.
הפורמט שאנחנו עובדים בו בעבודה הפנימית, במחשבות ובכוונות שלנו, הוא לא על כלל האנושות, הוא במבנים של עשיריות. ואמרנו לא פעם שכאילו כל האנושות, כל הכלי העולמי, כל יתגלה בתוך העשירייה.
גם כן נכון, אבל יש מצב שאנחנו קולטים בתוכנו כל החסרונות ומעלים אותם לבורא, ומקבלים ממנו את המענה על החסרונות שלנו ושלהם, ועיקר זה חסרונות שלהם, כי בלי חסרונות שלהם אין לנו מה לענות את החסרונות שלנו. חסרונות שלנו רק איך להיות המעבר בינו לבין כולם. כן? ואז העבודה שלנו היא פעם אחת עם העליון, ואחר כך עם החיצונים, עם התחתון. זה יבוא. בינתיים אנחנו נמצאים בהכנה. כן.
יש מקרים שיושבים בשיעור בוקר או אפילו באיזו התכנסות ספונטנית של חברים אחרי שעות אחרי הלוז שלנו או משהו, ומרגישים שיש ממש עשירייה, שיש גוף אחד, ויותר נוח ויותר טבעי לחשוב גם על הכלל ולהתחיל לעשות את העבודה הזאת. וזה לא מורגש שיש איזה איך מגיעים לזה בצורה שיטתית? זה כאילו קורה פעם ב... פעם פה, פעם פה, פעם בשיעור, אני יכול לשבת בשולחן כזה, בשולחן...
אנחנו נמצאים בכל מיני תהליכים מוקדמים, בוא נגיד. זה יבוא אחר כך. שאתם יושבים ולא יודעים מה לעשות, תפתחו ככה ספר ותתחילו לקרוא. ככה. באיזה עמוד שאתם לא יודעים בעצמם. יש לך ספר, פתח אותו, תתחיל לקרוא. זהו, זה הכי... רבש ככה היה פותח כל הזמן. תהילים, שהייתי מכין לו באוטו כמה כאלה ספרים, הוא היה כך תמיד פותח. אם זה לא לימוד שיטתי, כך עושים. טוב, נו.
רב, вы в начале урока говорили о том, что с каким хисароном пришел, и в конце проверьте себя, с каким,
נכון.
с каким этим.
תחילת השיעור אמרת, שאלת אותנו מאיזה חיסרון אתה מגיע לשיעור, ובסוף השיעור ביקשת שנבדוק עם מה אנחנו יוצאים.
И вот то, что я обнаружил, что к концу вообще ничего не осталось.
מה שגיליתי זה שלקראת סוף השיעור לא נשאר בכלל כלום, לא חיסרון ולא כלום.
ו?
Я хотел спросить, вы?
זו השאלה שלי, ו?
А где все?
איפה הכל?
השאלה היא, למה אדם לא מוכן לעבוד בכל מצב? בכל מצב. עכשיו יש לי ראש מאוד מאוד כבד. ממש, אני לא יכול לפתוח עיניים, יש לי כאן כובד גדול, כן? אפילו לשמוע, אני שומע ככה, כאילו בום בום בום, כך, כן? אני כבר לא יודע זה כן כבדות. אז אין עניין של העייפות, אין עניין של שכחה, זה הכל מצבים שהרוחניות מתלבשת בנו ונותנת כאלה תוצאות. כמו שאומר רבש, אם עכשיו חס ושלום יתפוצץ כאן משהו או דליקה, אתה תתחיל לרוץ ותתחיל להשתגע. אלא עכשיו בינתיים ככה זה. לכן השאלה היא איך אנחנו יכולים לעורר את עצמנו אפילו במצב הנוכחי ולהמשיך את העבודה שלנו. אני לא אומר שזה צריכה להיות עבודה בלי הפסקה. הפסקה, אתה הולך לישון, הולך לנוח, נו זמן. כן. טוב, מה אנחנו עושים? אז מה, חשבון עם מה הגענו? לאן הגענו? כולם מסתכלים עליי ככה, לא כדאי. בסדר. שאלות אין, אז עוברים לערבות, מה?
לגבי העולם והמבנה איך שהוא מצטייר, נראה שרוב האקשן בעולם הוא קורה בחלק הצפוני של הכדור. מעל קו המשווה. כאילו זה שם כל העניינים, ועכשיו נהיה חורף, אנחנו כאילו נכנסים לעונת החורף, ויש לנו חברים בכלי עולמי שעכשיו דווקא נכנסים לקיץ. מה זאת ההפרדה הזאת שחצי כדור עליון, תחתון, חורף, קיץ?
אני לא... אני לא ראיתי כל כך הבדלים, אמנם שקשה לי היה לעבור את הקו המשווה הזה פעם. גם כן הייתי, איפה היינו? באקוודור, כן? בקו המשווה. אז זה מעניין, זה קו, הוא בדיוק, הוא כזה, הוא ממש 10 סנטימטר אולי. ואתה כאן נמצא מטר, אפילו לא מטר, אפילו כמה סנטימטרים מהקו, לצד אחד או מהקף לצד שני. מצד אחד יש לך מים שיורדים בצורה ככה בסיבוב מימין, בצד זה יורדים מקף שמאל. ההבדל בין הקיירות, קיירות ממש חצי מטר ואפילו פחות. אתה מבין? גם באסלה, בקיור, שם קיורים, שם עגלה כזאת, קיור מצד אחד וקיור מצד השני, והמדריך שופך את המים, ואתה רואה זה ככה וזה ככה. וההבדל, וכאן, נו, כביש, ובכביש יש לך כף המשווה כזה. לא כביש, אלא ככה... פס כזה, כן. זהו. אז... אבל שינויים גדולים. שינויים גם כן... בכל הפיזיולוגיה של אדם יש הבדל. יש הבדל. פעם ראשונה שאני עברתי, אני הרגשתי מאוד לא טוב. זה בכל זאת, זה מורגש. זה מורגש. אחר כך זה... אני לא יכול להגיד מה, מה, מה קורה מצד השני. אני לא חושב ש... זאת אומרת, אני לא חשבתי על זה, איך זה מבחינה רוחנית. לא יודע. לא כדאי לנו לעסוק בזה. לא בא לי. יש לנו כזה עניין סביב אירופה, רוסיה, אוקראינה, מזרח התיכון, כל הדברים האלה. אמריקה מהצד שמבשלת מצד אחד, סין מצד השני. זה מספיק לנו. אנחנו נמצאים בנקודה הכי בעייתית מרכזית. זה לא כדאי. טוב, חברים.